השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שלום, ערב טוב לכולם. פורים קטן שמח, כן. פורים קטן, שמחה גדולה. יהודי מסכן, פוטר מהעבודה, 30 שנה היה שכיר, צמצומים, עיצומים, פיטרו אותו. יושב חודשיים בבית, ואז הוא אומר, צריך להתחיל את החיים מחדש, להתחיל קריירה חדשה, לא נשב נבכה כל היום, נקים עסק קטן עצמאי. הוציא את כל החסכונות שלו, של אשתו, את הנדוניה שהביאה מהבית של אבא שלה לפני 30 שנה, הכניס הכל, פתח איזה חנות קטנה באמצע העיר. הוא יוצא בבוקר לעבודה, אשתו מברכת אותו, מתפללת, שיחזור עם ניצוץ בעיניים, שיחזור עם שמחה. הוא חוזר בסוף יום, אומר לה, היה נורא והיום. אף אחד לא נכנס לקנות שום דבר. למחרת הוא הולך לעבודה, חוזר בערב עם עיניים נוצצות, ברוך השם, היום נכנס מישהו, קנה משהו. ביום השלישי, הוא חוזר על הקרשים. הוא אומר לה, היום היה יותר גרוע מאשר ביום הראשון. מה יכול יותר גרוע מאשר ביום הראשון שאף אחד לא נכנס? הוא אומר, זה שקנה אתמול, בא היום והחזיר. אנשים מדברים תמיד על הצלחות. יש משפט יפה שאומר, הדבר הכי מוצלח זה ההצלחה. להצליח, לעשות קופה, למכור ברווח, לראות נחת מהילדים, לחתן ילד, זה הכי יפה. אין ספק, זה באמת דבר יפה מאוד, הצלחה. אבל אנחנו רוצים לדבר היום דווקא על כישלונות. על רגע שבו אדם לא מצליח ולא הולך לו. כמובן, בעיקר ברוחניות, אדם שרוצה להשיג איזה יעד ברוחניות, להתקדם לאיזשהו מקום, והוא נתקע ונכשל ולא הולך לו. ואז הוא שואל את עצמו, וכולנו שואלים את עצמנו את זה, מה בעצם אומר לי הכישלון? מה אני צריך לעשות עם כישלון? האם זה אומר שאין לי סיכוי ואני אבוד, או שאלוקים אומר משהו אחר? ואנחנו רוצים לדבר היום על הכישלון הכי גדול בהיסטוריה. הכישלון שכמה שלא נדבר עליו, הוא יישאר לא מובן, ויישאר קשה מאוד, ואתה קורא את הפרשה ומתבייש, החלק העיקרי של פרשת השבוע, פרשת כתיסה, החטא הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל כעם, הכישלון הכי גדול שלנו כעם, לא כאנשים בודדים, חטא העגל. הדור שראה את מתן תורה. הדור שהיה שם, לא כמונו, ששמענו איש מפי איש. הם היו למרגלות הר סיני, ושמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, הנשמה שלהם פרחה. שמעו אותו אומר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, והנשמה שלהם פרחה. הם שמעו את אלוקים. הדור שהיה בקריאת ים סוף, מה כתוב על קריאת ים סוף? ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. ההתאמתות שהם ראו את האלוקות, הגילוי שכינה, המוחשיות, העוצמה, האמת שהיה, הם ראו, לא היה בהיסטוריה דור שראה כל כך הרבה ניסים וקיבל כל כך הרבה טובות כמו הדור הזה. ורק הגננת עוזבת את החדר. רק משה רבינו נעלם ל-40 יום, מה הם עושים? עגל זהב. הם אומרים ביי ביי הקדוש ברוך הוא, לא צריכים אותך, אנחנו פה נקים איזשהו בעל חיים, נקדש אותו, נעבוד לו, והוא ינחה אותנו. מה תאכלו, מה תשתו במדבר? העגל יעזור. נתפלל אליו, יהיה לחם, יהיה מים, הוא ינחה אותנו איך להגיע לארץ ישראל, איך להתגבר על כל האויבים. ואתה קורא את פרשת העגל ואתה אומר, מה הם היו מטומטמים? מה הם היו? מטומטמים? הם שראו את הכל יכול, הם שראו את האינסוף, יום יום קיבלו לחם מלמעלה. הם חשבו שבעל חיים יכול להחליף את הקדוש ברוך הוא. ומצד שני כפיות טובה. איפה התודה לקדוש ברוך הוא? היום בבוקר הוא נתן לכם לחם, בחינם, בלי עבודה, בלי ללכת לשדה. הלחם ירד מהשמיים, מים מהבאר, כל מה שאתם מבקשים יש. בגדים מגועצים, ענני הכבוד, החיים הכי יפים שיש. חיים בקמפ, הכל בא מלמעלה, גן עדן, כמו בבטן של האמא. הכל בא מלמעלה. רק משה רבינו עוזב את החדר, הם אומרים לו, לא צריך תודה, אנחנו הולכים, עושים עגל זהב. מה הולך פה? דוד המלך אומר את זה במשפט אחד, להבין את הטירוף, את הפליאה, את השאלה, את הספק הגדול על חטא העגל, דוד המלך מצליח להכניס את זה בשבע מילים חזקות, שאנחנו מכירים אותם בעל פה, אבל לא יודע אם עצרנו פעם לחשוב כמה הן עוצמתיות, בתהילים כ"ו, דוד המלך שמתאר את קורות ישראל במדבר, מה הוא אומר? וימירו את כבודם בתבנית שור, אוכל עשב. הם המירו את הקדוש ברוך הוא, את האין סוף, לא היה דור שהיה מחובר לאין סוף כמוהם, דור דעה, המירו את הכל יכול, את ריבונו של עולם שעושה להם ניסים בלי סוף, ששובר את פרעה, במי הם המירו אותו? מה הם נתנו ומה הם קיבלו? הם נתנו אותו ומה הם קיבלו חזרה? בעל חיים, תרנגול, עגל. אותו הם עבדו ובו הם האמינו, וכל אחד שקורא אומר מה? מה? מה הולך כאן? הם היו פשוט מטומטמים, מה ההבנה? מה ההיגיון שעומד מאחורי חטא העגל? יש פה הרבה שאלות קטנות בתוכן. למה עגל? אתם רוצים בעל חיים? בסדר. המצרים עבדו את הטלה, בהודו עובדים את הפרה. למה עגל מכל בעלי החיים פתאום? מה הסגולה של העגל? מעבר לכך, למה בעל חיים ולא בן אדם? הרי משה רבינו הנהיג אתכם, נכון? משה נעלם, אז במי צריכים לבחור? בבן אדם אחר. זה לא שלא היה להם בני אדם, והם אמרו צריכים לייבא מישהו בעל חיים. היה להם את הארון. הרי כשהם רצו מישהו שיעשה את העגל, הם לא הלכו אליי. למי הם הלכו? לארון. כי הם חשבו שהארון הוא אדם גדול שיכול לעשות להם עגל. אז למה לא בחרתם ישר בארון? מה הולכים לבחור? תרנגול? למה יש בן אדם? היה את משה. במקום משה, היה הארון, אח שלו הגדול. מה זה לחפש בעל חיים? עוד שאלה מאוד מאוד גדולה. מה התפקיד של הארון בכל הסיפור הזה? איך הארון מתיר לעצמו להיות שותף בעגל? הארון והפלא הוא שהקדוש ברוך הוא לא כעס עליו. אחר כך הוא ממנה אותו להיות הכהן הגדול, זה שמחפר על עם ישראל. זה שנכנס לקודש הקודשים ומחפש, מבקש כפרה על חטא העגל. איך? איך אהרון מתיר לעצמו? גם לנו מותר לעשות דברים כאלו. איך אהרון מתיר לעצמו להיות שותף בתוך הסיפור של העגל? ובעיקר, וזאת השאלה הגדולה שעליה אני רוצה לדבר בעיקר, לא כל כך מבחינת התוכן, מה הם חשבו, מה הם לא חשבו, זה עניין בפני עצמו. אבל השאלה האמיתית, למה זה קרה? וזאת השאלה הגדולה. כשאנחנו מסתכלים על הפרשיות האלו מלמעלה, על כל ההיקף של הפרשיות, על התקופה הזאת, התקופה הכי יפה בתולדות עם ישראל, יוצאים ממצרים עם כל הניסים, מקבלים את התורה, מקימים את המשכן, פרשיות קודמות, הקדוש ברוך הוא ציווה על המשכן, ובאמצע פתאום, הנפילה הכי גדולה הזאת. למה קורות נפילות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לנו עם הסיפור הזה? מעבר לפרטים שמה הם חשבו, ולמה עגל, ולמה לא נמר, ולמה לא זאב. למה זה קרה? למה זה היה צריך לקרות? אנחנו הרי מאמינים שהכל בהשגחה פרטית. למה מלמעלה זה נדחף בדיוק בפרק הזמן הזה? מה התפקיד של העגל בקשר העמוק של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל דווקא בתקופה הזאת? אז באמת אנחנו רוצים לבחון את הכישלון בצורה מאוד מאוד עמוקה. בואו נקרא בכוזרי. איך הוא אומר? עד כמה החטא הזה הוא עלוב? הכוזרי מספר, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מספר שהוא ישב פעם, הרי ספר הכוזרי זה ספר שיחות שלו עם מלך כוזר. עכשיו הוא ניסה לשכנע את מלך כוזר להתגייר על מעלת עם ישראל, להתווכח איתו ויכוחים פילוסופיים על ההבדל של תורת ישראל לבין כל האומות. אומר רבי יהודה הלוי, התחלתי לשבח את עם ישראל, כמה הוא מרומם וכמה הוא נשגב. מה כוזרי יוצר אותי ואומר לי? אתה תספר לי על ההורים שלך והסבים שלך שהם היו נשגבים? החבורה הזאת שעזבה את הקדוש ברוך הוא בשביל עגל זהב? זה דבילים, זה לא אנשים חכמים. העליבות של חטא העגל, בואו נקרא כוזרי צדיקה אלף בית, אמר הכוזרי, ישמר לך החבר לבל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך. אל תספר לי עם ישראל, זה עם חכם ונבון, זה דור דעה, זה עם נשגב, עם שראה את הקדוש ברוך הוא. אומר לה כוזרי, הלו, אל תגזים בלספר את השבחים של עם ישראל. ובל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים. מה הדבר הנודע ברבים? מה הסיפור שאנחנו כל כך מתביישים בו? דבר הימרותם את אלוקיהם על אף המעמדות האלה. על אף מעמד הר סיני, על אף קריאת ים סוף, על אף כל הגילויים הנפלאים שהיה להם. אגב, אצל האשכנזים, מי שמתפלל בבית כנסת אשכנזי יודע, יש שיר, שיר הכבוד, ענים זמירות. מכירים את ענים זמירות? ענים זמירות זה בעצם שיר שמתאר את הקדוש ברוך הוא. יש שם כל מיני משפטים שמתארים ממש את השכינה. מחלפות ראשו כבימי וחורות, קבוצותיו טלטלים שחורות. מתארים את הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו שיער טלטלים, כמו בחור, שיער שחור טלטלים. יש שם עוד כמה תיאורים כאלה שמתוארים על השכינה. מאיפה באו התיאורים האלה? מי ראה את הקדוש ברוך הוא שיודע איך לתאר אותו? כל התיאורים האלה זה מדרשים מהתקופה של קריאת ים סוף ומתן תורה. אז הם ראו את השכינה בצורה שלא ראתה אותה יחזקאל בן בוזי הכהן. והמדרש מתאר איך הוא היה נראה. פעם כזקן, פעם כבחור צעיר, אלה יכירו תחילה, זה כלי וענווהו. אז ישיר, זה כלי, ראו אותו, הסביעו עליו. אז אנשים שראו את השכינה, ראו את הקדוש ברוך הוא. אז אומר הכוזרי, תגיד לי, החבורה הזאת, שראתה כאלה גילויים, אחרי 40 יום, לא אחרי 100 שנים, אחרי 40 אומרים לקדוש ברוך הוא, ביי ביי, יש לנו פה בעל חיים, הוא יותר אטרקטיבי ממך. אנחנו הולכים אליו.
רצו מאוד שהוא מוחשי כזה.
נגיע לזה, תודה. ובל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים, דבר עם ערותם את אלוקיהם על אף המעמדות האלה. שמוע שמעתי, אומר הכוזרי מלך כוזר, כי בעצם הימים ההם עשו להם עגל ויעבדו אותו ולא לאלוה. זה עם חכם ונבון, זה האנשים הגדולים האלה שמעדיפים עגל על פני הקדוש ברוך הוא. אז מה היה פה העניין? אז אמרתי, יש פה שתי שאלות, שאלות בפשט, למה עגל, למה לא אהרון, איך אהרון שותף פעולה בכל הסיפור הזה? והשאלה היותר עמוקה והיותר כללית, למה זה קרה? למה קוראים לנו כישלונות? דווקא ברגעים שאנשים רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, מעמד הר סיני, קריאת ים סוף, בונים את הקשר, מתחילים את עם ישראל מחדש, דווקא אז יש נפילות כל כך גדולות. אני רוצה לומר תפיסה חסידית מאוד מאוד עמוקה, על התפקיד של הכישלון, מתי הוא קורה, האם הקדוש ברוך הוא מעורב בזה, איך צריכים להגיב לכישלון? ועוד שאלה אחת אחרונה מאוד מאוד יפה ומעניינת. את השאלה הזאת הרבי שאל בשיחה האחרונה שהוא ערך. הרבי היה אומר התוועדות בשבת, כל מה שיש לנו מהרבי זה בדרך כלל דברים שהוא דיבר בעיקר בשבת. אחר כך היו עורכים את השיחות, מכניסים לו והוא מגיע אותם ומתקן את מה שצריך לתקן. זה השיחה האחרונה שהרבי תיקן. כי זה שבת כי תיסע תשנון ב', אחר כך בשבוע אחריו, הרבי קיבל בכ"ז באדר, הרבי קיבל את האירוע המוחי, ויותר הוא כבר לא הגיע שיחות, לא ערך שיחות יותר. בשיחה האחרונה, ואם היא האחרונה, אנחנו מבינים שיש לזה משמעות מיוחדת, כי זה כאין צבא, הרבי שאל שאלה מאוד מאוד מעניינת. הוא אמר, תראה, כל הפרשה הזאת היא על הפנים. חטא העגל, וימירו את כבודם, כישלון, נפילה, הכל מאוד עצוב. אבל מה שם הפרשה? מה הכותרת של הפרשה? אנחנו יודעים כמה עורך עיתון משקיע בכותרת. כותרת למאמר. כי הכותרת היא צדה את העין. הכותרת גם צריכה לשקף את המאמר. מה הכותרת של הפרשה שלנו? כי תיסה. מה זה תיסה? תיסה את ראש בני ישראל, תרים את ראש בני ישראל. זה מילים שמבטאות שעם ישראל נתן מחצית השקל והתרומם ותרם והתעלה, כמו שדיברנו לפני שבועיים. נתן את עצמו, התחבר לקדוש ברוך הוא. אז פרשה שמדברת על הנפילה הכי גדולה, נקראת בשם שמבטא דווקא התרוממו, דווקא עלייה. איך אפשר לחבר בין כותרת כזאת לבין פרשה כזאת? אם יש לפעמים עיתונאים שיש להם איזה כתבה, אבל לא כתוב בכלום. נותנים לך איזה כותרת מפוצצת, אתה קונה את העיתון בגלל הכותרת, ואז אתה מגלה שבתוך הכתבה לא כתוב כלום. מה שכתוב בכותרת זה כל המידע שהיה להם. השיגו איזה סקופ על איזה פעולה שהייתה אתמול בגבול, לא יודעים עליה יותר כלום, אשר עצם זה שהייתה פעולה, עושים כותרת מפוצצת, בפנים לא כתוב כלום. קנית את העיתון, אבל נשארת עם הכותרת, יותר מזה לא כתוב. כי תיסה, שם מפוצץ, מרימים את עם ישראל, הוא מתרומם, הוא מתעלה, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, ומה אנחנו קוראים בפנים? על הפנים, נופלים עד למטה. שואל הרבי, מה החיבור בין שם הפרשה לבין התוכן שלה? ואנחנו מבינים מה הרבי רוצה לרמוז. שכנראה לכישלון יש היבט עמוק יותר. הכישלון מצד אחד הוא נורא נורא עצוב וכואב ומייאש, אבל יש לו גם היבט אחר של עלייה והתרוממות, ואת הנושא הזה אנחנו רוצים לפענח. בואו נקרא את ההתוועדות של הרבי. התוועדויות הרבי מלובביץ' תשנ"ב, כמו שאמרנו, השיחה האחרונה שהרבי עורך ומגיע. לעת עתה אנחנו מקווים שמשיח יבוא ונזכה לשמוע עוד פעם תורה חדשה, אבל לפחות עד עכשיו זה מה שזכינו. תשנ"ב, חלק ב', עמוד 342. תשנ"ב, 92. אמצע 92, אדר 92. ידוע ששם הפרשה מורה על תוכן הפרשה. ושם הפרשה הוא כותרת שאמורה לשקף את הפרשה. ושם פרשתנו כי תיסה מעיד על נשיאת ראש ועליית ישראל. ואילו מעשה העגל שתופס חלק חשוב מהפרשה הוא ירידה שאין כמותה. חזרה זו המתן מחטא צדעת הוא ראש ושורש לכל החטאים. עד היום אנחנו משלמים על חטא העגל. עד היום יש מוות בעולם בגלל חטא העגל. אז איך לפרשה כל כך נמוכה, כל כך שפלה, כל כך מכאיבה, אתה קורא בשם כזה מרומם, כי תיסה, כי תרים, כי תעלה את עם ישראל. אז הרבי כבר רומז לנו לאן הוא הולך, שלכישלון יש שתי פנים. ואנחנו רוצים היום באמת לדבר על התפיסה היותר עמוקה, הפנימית, המיסטית, הקבלית של הכישלון, למה זה קורה ומה אנחנו צריכים לומר לעצמנו כשהוא קורה. אוקיי, נתחיל. אגב, סתם מהאנקדוטה יפה, פעם שבתי איזושהי אגדה עממית כזאת, זה לא נראה לי יהודי, אבל זה משהו עממי כזה, שמספרים על איזשהו סטודנט, שהיו לה הרבה כישלונות. היה לו ראש טוב, רצה להצליח במבחנים, אבל לא הצליח. והוא היה איש מעמיק, איש רוח. אז הוא רצה לדעת איך מתמודדים עם כישלון. מה צריך לעשות? אולי זה אומר שאני צריך לעבור עבודה, אולי זה אומר שאני צריך ללכת לתחום אחר. מה? אמרו לו שיש בהודו איזשהו שם איזה גורו, זקן, שילך לשם, יתייעץ איתו, הוא יודע את כל סודות החיים, הוא יגיד לו מה לעשות. הוא טס שם לאותו מקום, לקח את הריקשה, הגיע להרים שם, בין ההרים, מצא אותו באיזה מערה, יושב שם איזה גורו ש-40 שנה לא יצא מהמערה, עם גבות אבותות וזקן ארוך, אין לו קשר עם העולם הזה, מופשט מהעולם, יושב שם, לומד כתבים. הסטודנט הגיע, שואל אותו את השאלות העמוקות, ואז בסוף שואל אותו, תגיד לי, איך מתמודדים עם כישלון? מה אתה אומר? הגורו הזה מחייך, מראה לו בפינה של החדר, ארגז. מקום פרימיטיבי, אין שם פרישידר, שום דבר, ארגז. פעם בשבוע היו עוברים, מביאים לו אוכל. היה שם גזר, סליחה, ביצה ופולה קפה. הוא אומר לו, שים אותם על האש, תרתיח אותם במים. אחרי 20 דקות, הוא אומר לו, תוציא אותם מהמים, הוא אומר לו, תגיד לי מה קרה להם. לכל אחד מהם, מה קרה כתוצאה מהבישול, מהרתחה. גזר, מה קורה לו שמרתיחים אותו? מתרקח. הביצה, מה קורה לה? התקשה. הפולה קפה, מריחים, נכון? מפזרים ארומה. אומר הזקן הזה, איך מגיבים לכישלון? יש שלוש דרכים. יש אחד שהוא כמו גזר, הוא נשבר, הוא אומר לו, הולך לי, כנראה זה לא בשבילי. יש את השני שהוא כמו ביצה, מתרגז. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר, אני התחלתי לשמור שבת, רציתי ללכת לקראתך, בסוף דווקא עכשיו אני נכשל, דווקא עכשיו לא הולך לי, מורד. ויש את ההוא כמו הפולה קפה שמנסה להשתבך. מנסה לנצל את המצב הזה כדי ללמוד ממנו משהו חדש, כדי להחכים ממנו, ללמוד משהו על עצמו, משהו על החיים, לנצל את זה כמנוף להזדמנות. אז לכל אחד מאיתנו יש התלבטות מה לעשות עם כישלון, ואני באמת חושב שהשיחה הזאת של הרבי נותנת מבט חדש והרבה עומק. אוקיי, נתחיל. כשהגמרא רוצה לתאר את המצב של עם ישראל באותם ימים, היא אומרת משפט אחד שאין יפה בעולם וחזק ממנו. בואו נקרא מובאה מספר 2, שבת פ"ח עמוד ב', אמר אולה, עלובה קלה המזנה בתוך חופתה. עלובה קלה שבוגדת בבעלה בתוך החופה. שמחכה רגע שהוא יוצא החוצה ללחוץ ידיים לחברים שלו שבאו, ובוגדת בו תחת החופה. מה אולה אומר? זה היה עם ישראל באותם ימים. לבגוד בקדוש ברוך הוא תחת החופה. זה הרגע הכי יפה בהיסטוריה של עם ישראל. לפני 40 יום היה מתן תורה. הבוקר הם מקבלים ממנו לחם, מקבלים ממנו מים, ענני הכבוד שומרים עליהם. משה עולה למעלה להביא להם את הכתובה, להביא את הלוחות, שזה ההתחייבות בשטר, שהקדוש ברוך הוא התחתן איתנו. והם מנצלים את הרגע הזה שהגננת הולכת, שהרב הולך להביא את הכתובה, כדי חס וחלילה לעשות אלוקים אחרים לבגוד בו. אז בואו נזכיר רק את הסיפור מה היה, סיפור מאוד מעניין. מתן תורה היה בשבת. שישי בסיוון היה שבת. יום ראשון בבוקר, שביעי בסיוון, משה אומר, חבר'ה, אני ממריא ל-40 יום, עוזב לחוץ לארץ, עולה למעלה ל-40 יום, ללמוד את התורה. אתמול קיבלנו 10 הדיברות, לא הבנו כלום. עכשיו אני עולה למעלה ללמוד מה כתוב. משה אומר להם, חבר'ה, תכוונו את השעונים, היום שביעי בסיוון, 40 יום אני פה חזר. בסדר, אם היום שביעי בסיוון, מתי זה 40 יום? תזיין בתמוז. למה? כי היום הזה גם בפנים, זה יום עבודה, משה עולה בבוקר. נו, אז היום הזה גם בפנים, כי הוא יום עבודה, אם בן אדם נפרד ממך בבוקר, הוא עוד יעבוד עוד 12 שעות היום. עשו חשבון 40 יום, משה אמר להם, עד חצות אני חוזר, עד השעה השישית. עשו חשבון שתזיין בתמוז עד חצות, הוא פה חזרה, בסדר. חיכו לו, המתינו לו, הוא למעלה לומד עם הקדוש ברוך הוא, ועד הקדוש ברוך הוא מכין לו את הלוחות, את השטר כתובה לתת לעם ישראל. מגיע תזיין בתמוז, בשעת חצות היום, שעה שישית, הוא לא מגיע. נו, חצות וחצי, 13:00, 14:00, הוא לא מגיע, משה נעלם. בושש, בשש, והוא לא הגיע. טוב, פה התחילו להגיד אנשים, נו בטח, איך יבוא? ראיתם מישהו שחזר משם? לשם רק עולים, לא יורדים. ואז בא מישהו שני ואומר, רגע, הוא הרי לא לקח אוכל. איך הוא יחיה 40 יום? משה מת, תתרגלו לזה. אין, נגמר משה. עלה למעלה והאלוקים לקח אותו. אם זה לא מספיק, השטן לקח את המיטה שלו ועשה כאילו למעלה דמות שמשה שוכב על המיטה והמלאכים מלווים אותו, בוכים אותו, מספידים אותו. אז זהו, היה ברור שמשה מת. עכשיו הם תקועים באמצע המדבר. מיליוני אנשים, לאן הולכים מפה? אין לנו מנהיג, אין לנו מדריך, לאן הולכים מכאן? טוב, אז התחילו להגיד, היה שם את הערב רב וכל החבר'ה שהגיעו ממצרים, אמרו נעשה לנו אלוהים אחרים. איזשהו פה איזה חפץ שאנחנו נשתחווה עליו נעבוד אותו. היה אחד גבר שניסה להוריד אותם, הגיע חור, האחיין של משה, הבן של מרים הנביאה, מרים וכלב, התחיל לצעוק, אתם נורמליים, זה עבודה זרה, משה כל כך הרבה ניסים עשה, גם יחיה 40 יום בלי אוכל, קטן עליו, מי שהוציא אותנו ממצרים יכול לחיות בלי אוכל. הרגו אותו, אתה אל תקלקל לנו את החוויה, אנחנו עכשיו עושים אלוהים אחרים. הם הולכים לאהרון, אומרים לו תעזור לנו. וכאן קורה דבר מדהים שעוד מעט נעריך בו מבחינה הלכתית, איך אהרון עושה את זה? אהרון אומר להם, יאללה, אני איתכם. אני עושה את העגל, במקום למות על מסירות נפש כמו חור, הוא הולך איתם יחד. מה היה התוכנית של אהרון? אהרון אמר, אם אני מת עכשיו, הם הולכים עושים את העגל ועובדים אותו. עדיף לי, כמו שאמרו היוונים, נכון? איך אומרים באנגלית, אם אתה לא יכול להילחם בהם, תצטרף אליהם, נכון? אהרון אמר, לי עדיף לתקוע אותם מבפנים. אני אצטרף אליהם, יתחיל לעשות את זה לאט לאט, שהם לא יגיעו לעבוד אותו. אני אמשוך את הזמן של עשיית העגל, כדי שהם לא יגיעו בפועל לעבוד אותו. מה הוא עושה? הוא אומר להם, בסדר, אני איתכם, אני עושה לכם את העגל, אבל את העגל צריך לעשות מזהב. זה לא. זה עכשיו אלוהים, צריך לכבד אותו, נכון? אז תביאו זהב. הוא חשב, מי יביא זהב? מי יוותר על זהב בשביל העגל? לא היה להם הרבה, הם יצאו ממצרים, אין להם הרבה. או, הוא אמר, תביאו את הזהב מהאנשים שלכם. לאישה יקר התכשיט, מי יביא? אנשים כמובן לא רצו לתת, לא כי היה יקר להם, כי הם נשארו מחוברות לקדוש ברוך הוא, ועל זה נדבר שבוע הבא בעזרת השם. אז הם הלכו, לגברים גם היה נזמים באוזניים, יצאו ממצרים, היה להם גם נזמים באוזניים. אז הם זרקו את שלהם, זרקו לתוך האש, ויצא העגל הזה, וזה הלך מהר ויצא העגל מתוך האש. אהרון אומר להם, רגע, עכשיו לילה. לא מתחילים לעבוד עבודה זרה בלילה, אנחנו לא גנבים. לכו לישון, חג להשם מחר, נקום מחר בבוקר, נלך למקווה, נלמד חסידות, אחרי זה נעבוד עבודה זרה, בראש טוב, בראש נקי, כמו שצריך. מה הייתה המחשבה שלו? שאוטוטו משה מגיע, כמה זמן הוא הזנח אותנו פה? אוטוטו, על הבוקר, בשש בבוקר, משה יורד. אבל הם הלכו לישון, וקמו בבוקר, ומשה לא הגיע, ועבדו את העגל ויעשו אלוהים אחרים, ב-12, בחצות, משה מגיע, ומאוחר מדי הוא כבר רואה אותם רוקדים סביב העגל וגילו עריות וריקודים ושמחות ועניינים. ואנחנו באים ושואלים מה היה הראש שלהם. בואו נקרא את אבן עזרא שאומר, חשבו שמת משה. הם חשבו שמשה מת, למה? כי מי חי 40 יום בלי אוכל? ומי עלה לשמיים וחזר משם? אנחנו אומרים, עוד אף אחד לא חזר משם, נכון? לשם רק עולים, לא יורדים. אז מה, חשבו שמת משה, התעכב שם 40 יום, ואין כוח באדם לחיות זה הזמן בלא מאכל. אז מה היה הראש שלהם? אתם רוצים לעשות אלוהים? תעשו אלוהים, למה עגל? למה לא פיל? ולמה לא אהרון בעצמו? מה פתאום בעלי חיים? מה אנחנו פתאום מאמינים בבעלי חיים? מה העניין הזה? יש בדיחה מפורסמת, ידועה שכולם מכירים אותה, אבל היא מאוד מאוד מתאימה ומסבירה את מה שאברהם אמר, וזה בעצם הכוזרי. בדיחה מספרת שהיה פעם מורה קומוניסט, שרצה לחנך את הילדים לאתאיזם, שאין אלוקים, אין שום דבר למעלה, חס ושלום, הכל בלוף שהמציאו כמה שרלטנים. אז הוא עומד ככה, הוא עומד על המקום שלו ואומר ככה, תראו ילדים, מה שרואים בעיניים זה מה שקיים. מה שלא רואים בעיניים לא קיים. למשל, השולחן רואים אותו בעיניים? קיים. הכיסא רואים אותו בעיניים? קיים. אלוהים לא רואים אותו? לא קיים. שלא בלבלו לכם במוח. קם אחד הילדים ואמר, המורה צודק לחלוטין. למורה יש את הידיים של המורה רואים? קיים. את הרגליים של המורה רואים? קיים. את השכל של המורה לא רואים? אין שכל. מה פה הרעיון? אומר הכוזרי דבר נפלא. הוא אומר, אנחנו צריכים, הם לא היו כאלה מטומטמים כמו שאנחנו חושבים. להפך, הם התכוונו לטובה. הם לא התכוונו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, הם התכוונו להתחבר לקדוש ברוך הוא. למה? הוא אומר דבר מאוד מעניין שכל מי שקצת יודע תיאולוגיה יודע אותו. הוא אומר, פעם כולם עבדו אלוקים מוחשי. לאלים של פעם היו פנים. מי שמכיר את המיתולוגיה היוונית, לכל אל, לכל אלה, רחמנא ליצלן, היה פנים. למה? כי אנשים עבדו, הם אלים מוחשיים, זה אהבת השמש, זה אהבת הירח, במצרים עבדו את הטלה, אבל האלוקים היה משהו מהטבע, לא היה משהו למעלה מהטבע. וזה מה שהם היו רגילים. מה בהמצאה של היהדות? מה ההמצאה הכי גדולה של אברהם אבינו, המונותואיזם? אברהם אבינו היה הראשון שבא ואמר, אלוקים הוא משהו שלמעלה מהטבע. אלוקים הוא משהו רוחני, הוא משהו אבסטרקטי, מופשט, אפשר רק לדמיין אותו. אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לשמוע אותו, אי אפשר לדבר איתו. אפשר רק לדמיין אותו, רק בכוח המחשבה אפשר להכיר שיש אלוקים. אומר הכוזרי, את זה היה קשה להם להבין. הם היו 200 שנה במצרים, חלק מהעלילות המצרית, משה נעלם. מה המחשבה שלהם עכשיו? שצריכים לעשות איזשהו אלוקים מוחשי, כמו משה, שיהיה אפשר לתקשר איתו. קשה לאנשים לעמוד ולדמיין שאני מדבר עם אלוקים. איפה אלוקים? מי הוא? איך הוא נראה? מה הוא נראה? אז באו אנשים ואמרו, אנחנו נעשה איזשהו ממוצע שדרכו נתחבר לקדוש ברוך הוא. ממוצע שאפשר לראות, שאפשר לשמוע, שאפשר להרגיש, שדרכו נתחבר לקדוש ברוך הוא. במילא אומר הכוזרי, הם לא מרדו בקדוש ברוך הוא. מה, הם טורפים? הוא הוציא אותם ממצרים, הוא ניצח את פרעה. הם בסך הכל רצו לעשות צינור לקדוש ברוך הוא. רצו לעשות איזשהו אלוקים קטן מוחשי, שהוא יחבר אותם למעלה, אנטנה שתחבר אותם למעלה, מקום שאליו מתפללים, שדרכו הם יתקשרו למעלה. איך הוא קורא לזה? רצו נאבד מורגש. רצו אלוקים מורגש, אלוקים מוחשי, שאפשר לראות אותו בעיניים ולהרגיש אותו. בדיוק כמו שאמר המורה הקומוניסט, שיהיה ידיים ורגליים, שנראה אותו. לא חס וחלילה למרוד בקדוש ברוך הוא, אלא להפך לחפש צינור כדי להגיע לקדוש ברוך הוא. אגב, הרמב"ן מוסיף, הוא אומר זה גם הגיוני. הרי אלוקים לא נעלם, משה נעלם. אז למה למרוד בקדוש ברוך הוא? מה הקשר? משה נעלם, לכן האלוקים מת? לא, הוא אומר הרמב"ן, הם חיפשו תחליף למשה. מה היה התפקיד של משה? אלוקים קטן, אלוקים מוחשי, אנטנה פה בעולם שמחברת אותם עם האלוקים הכל יכול. לזה הם חיפשו תחליף. מין אלוקים קטן, מין משהו מוחשי שיחבר אותם למעלה. שליח. בטלה. אז תבואו ותשאלו, אז למה שור לכל הרוחות? אז למה לא אהרון? אז יש דבר מאוד מאוד יפה שכתוב. הם חשבו באמת ובתמים שהשור הוא הדבר שיחבר אותם לקדוש ברוך הוא. העגל, שהוא הבן של השור, הוא יחבר אותם לקדוש ברוך הוא. למה? בגלל ההתגלות שהייתה במתן תורה. אנחנו בשבועות קוראים את ההפטרה של מרכבת יחזקאל. ההפטרה של מרכבת יחזקאל זאת ההפטרה הכי גבוהה בתנ״ך, הכי רוחנית, הכי נשגבת בתנ״ך, שמתארת כביכול את הפמליה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים את הפמליה של ראש הממשלה, נכון? מכירים את הרכבים, את האופנועים, את כל האורות הכחולים, כל הרעש. אנחנו מכירים את הפמליה של נשיא ארצות הברית. איך נראית הפמליה של הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא מסתובב, מי מלווה אותו? מה המרכבה כביכול שעליה הוא רוכב? אז הנביא יחזקאל מתאר את מרכבת השכינה, והוא מתאר שבארבע פינות של מרכבת השכינה יש ארבע פנים. הפנים האלה זה בעצם הפנים הכי חשובות בטבע. האדם בפינה אחת, האריה שהוא מלך החיות, השור שהוא מלך הבקר, והנשר שהוא מלך העופות. אז את הקדוש ברוך הוא ככה אומר, מרכבת השכינה מלווים ארבע בעלי חיים. האדם, האריה, השור והנשר. עכשיו הם ראו את הקדוש ברוך הוא במתן תורה. הם ראו את הקדוש ברוך הוא מופיע עם כל מרכבת השכינה שלו, והם התרשמו במיוחד מהשור. השור שישב שם, הם חשבו שהוא במיוחד כוח מיוחד שמחבר אל הקדוש ברוך הוא. למה? אז הרב בעצם הצדק אומר באור התורה, רעיון נפלא. הרי במצרים עבדו את הטלה, נכון? דיברנו על זה קורבן פסח, להקריב את הטלה. מי המזל שאחרי הטלה? מי המזל של חודש אייר? שור. השור בא אחרי הטלה. הם חשבו שהשור הוא המנצח את הטלה. הוא הכוח שיותר חזק מהטלה. היות שבמצרים עבדו את הטלה, ואת הטלה הם הכניעו, הקריבו אותו לקורבן פסח, חשבו מי הכוח שיותר חזק מהטלה, זה השור. כי ראו אותו במרכבת השכינה, הוא המזל שבא אחרי הטלה, אמרו השור זה הכוח האלוקי. אז אם אנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, צריך משהו שנמצא אצלו במרכבה, משהו שקרוב אליו. מהחיות במרכבה הם בחרו את השור. במילא אם כן השורה התחתונה של כל העניין, הם לא חיפשו דרך לכפור בו ולמרוד בו. להפך, הם רצו דרך להתקרב אליו. הם חשבו איך הם ימצאו לעצמם איזה בית כנסת, איזה חפץ מוחשי שדרכו אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. אמרו השור, הוא נמצא על מרכבת השכינה, הוא בא אחרי הטלה של מצרים, כנראה שהוא יותר חזק מהטלה של מצרים. זה הבעל חיים המוחשי שאותו נעבוד וככה נגיע לקדוש ברוך הוא. אז בואו נקרא בכוזרי. אומר הכוזרי, מלמד עליהם זכות. מלך כוזר אומר, תגיד לי, זה האומה שלך? זה עם חכם ונבון, זה חבורת אנשים תתי שכל, לעזוב את הקדוש ברוך הוא ולקחת בעל חיים. אומר הכוזרי, הם לא עזבו את הקדוש ברוך הוא לשיטתם. הם בסך הכל עשו כל מורגש, אל מורגש שדרכו יגיעו אליו. כוזרי שם, האומות בזמן ההוא היו עובדים צורות. כולם, כל המאמינים הקדומים היו עובדים לכל מוחשי. שמש, ירח, כוכבים, הכל משהו מוחשי. לא היו עומדים מבלי צורה שמכוונים אליה. ונשארו העם מצפים לרדת משה ובושש מהם 40 יום. אז גברה המחשבה הרעה על ההמון, לבקש נאבד מורגש. הם בסך הכל חיפשו אלוקים מוקטן. אלוקים מוחשי, נציג של אלוקים, שליח של אלוקים פה בעולם הזה. מבלי שיקחשו באלוקות מוציאה ממצרים. זה המשפט הכי חשוב. הם לא התכוונו למרוד בקדוש ברוך הוא. אפשר למרוד בקדוש ברוך הוא, הוציאו אותם ממצרים לפני 3 חודשים. הוא נתן להם היום לחם ומים. בסך הכל חיפשו אנטנה. ולא היה אבון ההוא יציאה מכלל עבודת מוציאה ממצרים, אלא מרי לקצת מצוותיו. אז מה הבעיה? כי הם עברו על האיסור בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני. אלוקים מצווה אותנו לעבוד אותו בעצמו, ולא לעבוד אנשים, ולא לעבוד בעלי חיים. זה בדיוק הרעיון של המונותאיזם, שאסור לעשות לאלוקים שום תחליפים בעולם הזה. שום דבר מוחשי, שום דבר מציאותי. אנחנו מאמינים בו, והבו הזה הוא מופשט ואבסטרקטי. אל אמרי לי קצת מצוותיו, כי הוא יתברך יזיר מן הצורות, והם עשו צורה. מוסיף המדרש, למה שור לכל הרוחות? למה עגל? למה לא אריה? למה לא נשר? למה לא אהרון בעצמו? אומר השמות רבה, זה בא להם ממתן תורה. הם קיבלו השראה, הם ראו את השור שמלווה את הקדוש ברוך הוא במרכבת השכינה, אמרו זה כוח שאותו ראוי לעבוד. שמות רבה מבית ה' אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחר שאבוא לסיני ליתן להם התורה ואני חוזר במרכבה שלי, הם מתבוננים בי ושומטים אחד מהם ומכיסים אותי בו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע את המחיר של מתן תורה. כשאני אתגלה אליהם עם כל המרכבה, הם יקחו את אחד מרגלי המרכבה ויעבדו אותו. שנאמר במרכבת יחזקאל, ופני שור מהשמאל לארבעתן, והם מכיסים אותי בו. שנאמר, וימירו את כבודם בתבנית שור. אם כן, לימדנו עליהם זכות. הם לא רצו למרוד בקדוש ברוך הוא, הם לא היו עוד כדי כך טיפשים, הם רצו לעשות ממוצע לשיטתם מתוך התרבות המצרית, אבל זה עבודה זרה. ביהדות צריכים להאמין באלוקים מופשט, ולא באלוקים מוחשי, ולא באלוקים ממשי. זה בסיס האמונה היהודית. אגב, זה לא האמונה היהודית, הם גם הנוצרים והמוסלמים. כל מאמיני אברהם מאמינים באותה אמונה, ובמילא זה היה החטא הגדול שלהם. אוקיי, עד כאן הפשט, פשט פשוט ויפה. אני רוצה ללכת לשלב הבא ולשאול על אהרון. הקדוש ברוך הוא מאוד הקפיד, ואומר לאהרון, וסליחה, ראה בזה חטא גדול, אבל יש בעיה גדולה. איך אהרון שיתף פעולה עם חטא העגל? בוא נזכיר מה היה. הם באים לאהרון, אומרים לו, תעשה לנו את עגל הזהב. אהרון אומר, אוקיי, במקום ללחום בכם, אני אתקע אתכם מבפנים. במקום לעמוד מהצד ולמות, לקפוץ מהגג, להתאבד, אני מעדיף להיכנס פנימה ולבלום את התוכנית האיראנית מבפנים. איך? אהרון אומר, אני אעשה דבר מאוד פשוט. אני יעקב את צורת, לא רק עם שוח זמן, שוח זמן זה לשבת לקרוא עיתון ולעשות קפה. הוא התחיל את עשיית העגל, אבל הוא אומר, העיקר שהם לא תגיעו לעבוד אותו בפועל. עכשיו פה אני רוצה לחדד משהו, כי אנחנו נכנסים לסוגיה הלכתית מרתקת. לעשות עגל זה דבר אסור. לא רק לעבוד את העגל אסור. לעשות חפץ לעבודה זרה זה דבר אסור על פי הלכה. רק מה? זה איסור קל. זה לא כמו איסור ללכת לעבוד ממש את העבודה זרה. יש מושג שנקרא לזקוף לבנה. אני מעמיד לבנה כדי להשתחוות אליה. מה? לעשות חפץ לעבודה זרה, נכון? גם לצייר שמש אסור. נכון, אתה צודק. התכוונתי עבודה זרה. מה החשבון של אהרון? הוא אומר, אני אעזור לכם לעשות עבירה קטנה, העיקר שלא תגיעו לעבירה גדולה. שוב, נזכור את המשפט הזה. אהרון חותך חטא קל. מה זה חטא קל? של לעשות עבודה זרה, שזה דבר אסור. לא משנה אם אתה עושה שמש או ירח או עגל. עוזר להם לעשות עבודה זרה, הוא אומר, העיקר למנוע אתכם מהעבירה הגדולה של להשתחוות לפניה. מה בעצם הבחירה שאהרון מקבל? מוטב לעשות חטא קל כדי להציל את חברו מחטא חמור. זה החשבון של אהרון. עכשיו אני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, האם גם לנו מותר לעשות דבר כזה? אם אתה רואה את החבר שלך חותך חטא חמור, האם מותר לך לעשות חטא קל כדי להציל אותו? למשל, להשתמש בהיתר של אהרון, אם מותר לו, מותר גם לי, נכון? הוא היתר ירא שמיים ממני. אני רוצה להביא כמה דוגמאות מהקל אל הכבד, דוגמאות מצויות שיכולות לקרות כל יום. יש לך חבר שלא שומר שבת. עכשיו יהודי כמוך, מאבא ואמא, לא שומר שבת אבל. הוא מתקשר אליך בשבת לשאול אותך משהו. עכשיו הוא טיפוס אובססיבי. אם לא תענה לו, הוא יתקשר עד מוצאי שבת 25 פעם. עכשיו תגיד לי, אני שואל אותך, אני אשתמש בהיתר של אהרון? אולי אני ארים את הטלפון. יגיד לו, דימה, זה יסתדר, רד ממני. הבעיה מסודרת. ואני אציל אותו מלחלל שבת 25 פעם. עדיף לי לחלל שבת פעם אחת, כדי להציל יהודי אחר מלחלל שבת 25 פעם. מה אתם אומרים, מותר או לא? אתה אומר שלא. דוגמה יותר עדינה. יכולה לקרות שלא תקרה, אז שתקרה בשמחות בעצם. הבת שלך אצלך בבית, שבת ב-2 בצהריים, צירים. אבא, יש לי צירים, תזמין מהר אמבולנס. אתה מזמין אמבולנס, כמובן, חילול שבת, אתה עושה את זה בשמחה רבה. אתה מחלל, זה לא חילול שבת, אתה מרים את הטלפון, מתקשר לאמבולנס, איך שהזמנת את האמבולנס, אומרת, עזוב אבא, זה לא צירים, זה הצירות. זה לא צירים, כאבה לי הבטן. שאלה מעשית שיכולה לקרות כל יום. האם להתקשר שוב לאמבולנס, להגיד לו שלא יבוא? למה? אמנם זה כבר חילול שבת, אסור לך לעשות את זה, אבל בזה אתה תמנע מהאמבולנס את כל החילול שבת הגדול שלו. הוא לא ייסע, הוא לא יצא חוץ לתחום, יש שם צוות של 3 אנשים, לא ייקחו, לא יטלטלו מוקצה, לא יעשו את כל הפעולות שקשורות בנסיעה.
היית עושה טלפון.
זאת אומרת, שוב, מה השאלה? אותה שאלה. האם מותר לי לעשות חטא קל כדי להציל 3 אנשים מלעשות הרבה חטאים חמורים? ואלה שאלה שלישית, אתה כבר בעד, שאלה שלישית, אז בכלל בטח אתה תתיר אותה. שליח של חב"ד, זה קורה כל יום סיפורים כאלה, מציעים לו, נגיד הרבי שלח אותו, טוב, אם הרבי שלח אותו אין שאלה, אבל נגיד היום, שליח של חב"ד, מציעים לו לצאת לשליחות, אני לא יודע באיזה חור, בסוף העולם, אין שם 10 יהודים שמתפללים. הוא צריך עכשיו להתחיל, שכנע אותם לבוא לבית כנסת, להתפלל, לקרוא בתורה, עד שהוא יעשה זה, ייקח חצי שנה. בחצי שנה הזאת אין לו תפילה, אין לו מניין, אין לו קריאת התורה. אתה סיפרת לי שהיית אצל שליח כזה, נכון? חצי שנה, טוב, אני מלמד זכות, כן? אנחנו יודעים שזה גם יכול לקחת הרבה יותר. האם מותר לבן אדם לעבור חטאים קלים, לא לשמוע קריאת התורה, לא להתפעל במניין, זה לא חטאים חמורים, זה חטאים קלים, זה לא דאורייתא. לא לשמוע קריאה בתורה, לא להתפלל במניין, אבל בשביל שהרבה יהודים יקיימו מצוות, הוא יביא אותם לבית כנסת ביום כיפור, יביא אותם ביורצייט, יביא אותם לאט לאט, וזה רצו שכל הקהילה תחזור בתשובה. שוב פעם, זה מעשים שבכל יום, שבעצם מה השאלה, מה שמותר לאהרון, מותר גם לנו. אם מותר לו לעזור לעשות עבודה זרה בשביל למנוע אותם מחטאים גדולים, האם גם לנו מותר להרים טלפון למחלל שבת, להרים טלפון נוסף לאמבולנס, או ללכת לחלל שבת בשביל יהודים אחרים, כדי למנוע אותם מהרבה חטאים? מה?
לא חילול שבת.
למה?
תפילה אתה עושה אותה,
אומנם
לא במניין.
לא, לא, התכוונתי לדוגמאות הקודמות. כן, אתה צודק, אתה צודק. האם מותר לי לא להתפעל במניין? אז בואו ננסה להבין את העיקרון. אז יש בזה עיקרון, יש... ברור לך, נהדר, אתה חבדניק. אתה חבדניק, אנחנו מחפשים חבר'ה כמוך, אתה רוצה להירשם? יש תפסים אחרי השיעורים. אוקיי, אז מה התשובה? יש בזה כללים מאוד מאוד ברורים, לא צריכים פה להסתבך. יש בעניין הזה סתירה מאוד מעניינת בגמרא. במסכת שבת כתוב מקרה. מקרה נחרץ, אתה יוצא בערב שבת לבית כנסת, אתה לבוש, מקולח, סודר לבית כנסת, הולך, שקע השמש, כבר נכנסה השבת לכל הדעות, בדרך יש מאפייה. אתה רואה את בעל המאפייה, זרק את האכלות האחרונות פנימה לתוך התנור, את הפיתות האחרונות לתוך התנור. עכשיו, אם זה יאפה שם, משני הצדדים, זה איסור רופא, זה איסור דאורייתא, הוא מגיע לו סקילה עכשיו, אם היה בית מקדש. אתה רוצה להציל אותו, אתה חבר שלו, אתה לא רוצה שיהיה לו גיהנום על זה. אז אתה רץ פנימה, רוצה להוציא את הפת מהתנור. אם אתה מוציא אותה, זה רק איסור דרבנן, להוציא פת לא אפויה, זה איסור דרבנן. אם היא תישאר שם, זה איסור דאורייתא. שואלת הגמרא שאלה פשוטה, האם מותר לי לעבור איסור דרבנן, להוציא פת מהתנור בשבת, בשביל להציל אותך מאיסור דאורייתא של אפייה? הדביק פת בתנור, שבת דף ד', בכניסת השבת לאפותה. האם מותר לאחר לרדות אותה ויעבור על איסור דרבנן של הוצאת פת מהתנור, קודם שיבוא חברו לידי איסור חטאת של אפייה בשבת? אומרת הגמרא, מתקיף לרב ששת, וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך? יש דבר כזה לעבור עבירה במזיד כדי להציל אדם אחר? אין דבר כזה. אתה עובר עבירה במזיד. אומרת תוספות, למה? אין דבר כזה? הרי אמרינן בעירובין, נוח לחבר לעבור איסור קל, שלא יעבור עם הארץ. איסור חמור, מדובר שם לגבי מעשרות, אתה יכול לאסר משהו בצורה שהיא לא לגמרי כשרה, אבל העיקר שהעם הארץ הזה לא יאכל טבע, לא יאכל משהו, לא מאוסר. אומרת הגמרא, תעשה את זה. תעבור על איסור קל כדי להציל אותו מאיסור חמור. אז יש לנו סתירה. מצד אחד בשבת דף ד' כתוב, אל תוציא את הפת מהתנור, כי אתה לא יכול לחטוא בשבילו. בעירובין כתוב, כן תעשה איסור קל בשבילו. אז תוספות עונה כמה דברים, ואני רוצה לצטט שניים, שיתנו לנו מענה לכל השאלות שאמרנו. הוא אומר א', מותר להציל אדם מעבירה לפני שהוא התחיל אותה. אם אתה רואה שהוא הולך לעבור עבירה, מותר לך לעבור איסור קל כדי להציל אותו. אבל אם הוא כבר התחיל, רגע, שנייה, אבל אם הוא כבר, בדיוק להפך, אם הוא כבר התחיל, אם הוא כבר יצא לדרך, אתה לא צריך לעצור אותו. לא, ברגע שהזמנת את האמבולנס, הוא כנראה כבר יצא לדרך. אז אתה לא יכול, באמבולנס יש עוד היתרים, כמו שאמרו, כי אמבולנס, כל הפעולה שלו זה פעולה של פיקוח נפש, אז לא צריך לעצור אותו, הם לא מחללים שבת. אבל אם ניקח את הדוגמה הראשונה של אדם שמתקשר אליך בשבת, ברגע שהוא התחיל לחלל שבת, אתה לא צריך לעצור אותו. אם הוא לא מתחיל, כמו אצל אהרון הכהן, הם עוד לא באו לעבוד עבודה זרה, הם רק מתכננים. אהרון בולם אותם לפני שהם התחילו. זה היתר ראשון. היתר שני שהוא מאוד מאוד חשוב, תוספות אומר, אם זה להציל רבים, מותר. אם זה להציל 10 אנשים מישראל, רבים זה 10. אם זה להציל 10 אנשים מחטא חמור, מותר ללכת לחתוך חטא קל בשביל להציל אותם. כן, למשל, מה הדוגמה? תוספות מביא דוגמה מאוד יפה על רבי אליעזר. רבי אליעזר הגיע פעם לבית כנסת ולא היה מניין. היו 9. ולא היה עשירי, רצו מאוד להתפלל, לא היה עשירי. עכשיו, לרבי אליעזר היה עבד כנעני שליווה אותו, איזה נהג, זה אלכס שליווה אותו, שהיה, אבל עבד כנעני שלו, לא עוזר, לא נהג, עבד אמיתי. אומר רבי אליעזר, מה הבעיה? תשחרר אותו, נגייר אותו, ומהר יהיה לנו עשירי למניין. עכשיו, אסור לשחרר עבד כנעני, לעולם בהם תעבודו, אסור לשחרר אותו. אומר רבי אליעזר, אני מוכן לעבור עבירה קלה, זה לא כל כך קל, אבל לעבור עבירה בשביל של 10 יהודים יהיה מניין. זאת אומרת שבשביל רבים מותר לעבור חטא קל. אז בואו נסכם.
מה זה רבים?
רבים זה 10, לפחות 10. פרסיה, 10 מישראל. אז בואו נסכם. אם חבר מתחיל להתקשר אליך בשבת, אסור לך לחטוא בשבילו, כי הוא כבר התחיל את העבירה. מצד שני, השליח של חב"ד, שהוא הולך להציל רבים מישראל, ללמד אותם ללמד.
תרוץ לזה.
אז תרוץ, אפילו אם אתה תצטרך בינתיים לא להתפלל במניין, כי אתה הולך להציל רבים. נחזור לאהרון הכהן. את שני הדברים הוא מקיים. א', הוא מנסה למנוע אותם מלהתחיל לחטוא. הם הרי רק רוצים לעבוד עבודה זרה. אז הוא הולך לעכב אותם בהתחלה בשביל שלא יגיעו לידי עבודה זרה. זה לפני שהתחילו, אז זה מותר. והעיקר, הוא הולך להציל רבים, לא סתם רבים, את כלל ישראל ממש, את כל עם ישראל ביחד הוא הולך להציל. אז בוודאי שעל פי הלכה, היה מותר לאהרון לעשות את מה שהוא עשה, ולעבור חטא קל, כמה שזה נשמע לו טוב, אהרון הכהן, להיות שותף בחטא העגל, בשביל שהם לא יגיעו למצב החמור של לעבוד את העגל. אנחנו הולכים אל העיקר ושואלים, אז הבנו, לימדנו עליהם זכות, הם לא רצו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, הם חשבו שזאת הדרך להתקרב אליו, גם אהרון, היו לו היתרים, הוא עשה את הדבר הנכון, להציל אנשים רבים שלא התחילו מעבירה, אוקיי. אבל אנחנו הולכים אל השאלה העיקרית ושואלים, למה זה היה צריך לקרות להם? באמת, אנחנו כל כך בפרשיות, כל כך גבוהות, מתן תורה, הקמת המשכן, יציאת מצרים, הימים הכי הכי יפים של עם ישראל בהיסטוריה, ופתאום הנפילה הזאת. מה התורה רוצה לומר לנו עם הכישלון הזה? מה היא רוצה ללמד אותנו? מה המסר של הכישלון? למה הוא קורה? איך מתמודדים איתו? יש פה מסר שהוא הרבה יותר גדול מהפרטים של חטא העגל. ואז אנחנו רוצים לדבר איך החסידות, איך הפנימיות רואה בכלל את הכישלון בחיים שלנו. אני רוצה לספר סיפור מאוד יפה ששמעתי אותו מבעל המעשה, קראתי אותו יותר מדויק בכתבים של בעל המעשה. סיפור מאוד מיוחד. זה היה ממש בימים האלו של תחילת השנה האזרחית באנטוורפן, בבלגיה. אנטוורפן כולם יודעים, זה עיר היהלומים של בלגיה, יש שם את הבורסה של היהלומים, אנשים מאוד מאוד עשירים, יש שם יהודים מאוד עשירים, יהודים מהארץ, גרוזינים, בוחרים, שעושים שם הרבה כסף בתכשיטים, ביהלומים. עכשיו השליח של חב"ד, הרב שבתאי סלבטיצקי, איש מוכר, זה היה יום ראשון בבוקר, הוא יושב במשרד שלו. יום ראשון, ליהודים בחוץ לארץ זה מאוד נוח, כי יש להם יומיים חופש, גם שבת וגם יום ראשון, הם נהנים משני העולמות. אז יום ראשון בבוקר הוא יושב רגוע במשרד, בדרך כלל אין פגישות, אין עניינים, הוא יכול לנקות שולחן, לסדר דברים. פתאום נכנס ודופק מישהו בדלת, בקש לדבר עם הרב. הוא הכיר אותו. זה היה אחד הסוחרים הכי חשובים שם, בשוק של התכשיטים. באנטוורפן יש רחוב ראשי, בלגלה, רחוב ראשי, שכולו בסטות, אבל לא בסטות של פיתות, בסטות של, של תכשיטים. אנשים באים, קונים יהלומים, טבעות, שעונים, מוכרים ברחוב. והוא, אותו יהודי שנכנס, הוא המלך של הבלגלה. אדם שהרבה שנים שם, מוציא ומביא, אדם עם הרבה הרבה כוח ועוצמה. עכשיו הוא עומד אצל הרב ככה, נראה שבור, שפוף מאוד, הוא רוצה לדבר עם הרב. טוב, תכנס. הוא אומר, רבי, תראה, יש משהו שמעיק עליי, אני צריך תיקון על משהו ואני רוצה לשתף אותך. הרב אומר, בסדר. לפני חצי שנה, החלטתי עם אשתי להתחיל לשמור שבת. אני עובד שבעה ימים בשבוע, לא רואה את אשתי, לא רואה את הילדים, נמאס לי. לפני חצי שנה החלטנו שאני מתחיל לשמור שבת. מאז, אני כמו חייל, מילה של בוחרי, אתה יודע, אי אפשר לשבור אותי, כמו חייל, ביום שישי ב-4 אני סוגר את העסק, אוסף את המזוודות עם התכשיטים והולך הביתה. אבל מה חצי שנה אני חושש מהיום שישי הזה. מהיום שישי האחרון שהיה שלשום. יום שישי האחרון היה סוף השנה הנוצרית, סוף השנה האזרחית. עכשיו, כשסוף השנה האזרחית חל על סוף השבוע, סוחרי התכשיטים עושים את המכה השנתית שלהם. כי באים כל החבר'ה לקנות תכשיטים לחברות שלהם, וזה סוף שנה, גם סוף שנה וגם סוף שבוע, אז החופש הוא כפול, ואנחנו מחכים חצי שנה ליום הזה. אנשים מוכרים וקונים וקונים ואתה מתעשר. והשנה לאחיס זה יצא לי בשבת. ואני חצי שנה, כל החברים שלי מסתלבטים עליי, אתה גבר עד ה-31. כשיבוא הקריסמס, כשיבוא חג המולד, נראה איפה אתה תהיה. אתה תבוא, כמו כולנו, תבוא ותעבוד. והם מזמינים מעצבות פנים וזה, ורק אני אומר, אתם תראו, אני שבת סוגר כרגיל. יום שישי ב-4 בצהריים, אני כרגיל סוגר את העסק, אוסף את המזוודות, מכניס הביתה, הולך הביתה. ערב שבת אנחנו מסיים את הסעודה, ואני לא יכול להירגע. כי אני יודע מה קורה עכשיו ברחוב. אני נושם את הרחוב הזה כבר 30 שנה. אני רואה בעיניים את המרצדסים, את היגוארים רצים, אנשים רצים, קונים, את הבנים, בנות. אני רואה בעיניים את החברים שלי סופרים את השטרות, ואני אומר, ריבונו שלום, איפה אני? אני ישן פה בבית, בלילה הכי טוב של השנה, אני ישן פה בבית. לא יכולתי להירדם, כל הלילה התגלגלתי. ב-8 קמתי לצאת לבית הכנסת, אבל הרגליים שלי פשוט הוליכו אותי לבלגל. לא יכולתי לשלוט בעצמי. אני הולך שם אל הרחוב, החברים שלי כבר מתחילים 9 בבוקר עוד יום עבודה. ואני רואה אותם רצים ומתרוצצים ומביאים סחורה ומוציאים סחורה, ורק הדוכן שלי עומד ריק, כאילו מתתי אתמול בתאונה. ואני מסתכל ומסתכל ולא מאמין שזה קורה לי. ב-10:30 אני חוזר הביתה. ואגב, יש לה קידוש על השולחן, אשתי יודעת, חוזר מבית כנסת. הלכתי למקרר, הוצאתי בבוק שיבס, מילאתי את הגביע עד למעלה, בירכתי שהכל, שתיתי בשלוק אחד, ונרדמתי עד 3:00 לפנות בוקר. אז זהו, עברתי את הסילבסטר, עברתי סוף השנה האזרחית, גמרנו. עכשיו הוא אומר, כבוד הרב, אני רוצה תיקון, אני לא סולח לעצמי על השבת הזאת שהייתה לי, על המחשבות, על ההליכה לרחוב הראשי, על מחשבות, לא עשיתי קידוש, לא התפללתי, לא שחרית, לא מלכה ולא ערבית, ישנתי כמו איזה גוי, 12-14 שעות, אני רוצה תיקון על זה. בעצם הוא רואה את הרב, הרב בוכה, הרב אומר לו, תראה, אני מגיל אפס שומר שבת, לא הייתה לי שבת כל כך יפה כמו השבת שלך. אף פעם לא ויתרתי בשביל הקדוש ברוך הוא כמו שאתה ויתרת. ופה אנחנו מקבלים מבט חדש על הכישלון. למה אלוקים שולח לנו ניסיונות? למה הוא שולח לנו כישלונות? כתוב בחסידות דבר מאוד עצום, היות שזה מהפכה ואתם תכעסו עליי, אז ציטטתי מקורות לזה. זה לא המצאה של החסידות. וכתוב במדרשים וכתוב בגמרא, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו כישלונות. חטא העגל קרה, כי הקדוש ברוך הוא גלגל אותו. הוא רצה, אתה דוד אמרת לי לפני 5 שנים, בשנה הראשונה שדיברנו על חטא העגל, אמרת לי, תשמע, כשקוראים את הפרשה נראה שתמנו להם הערב. תגיד לי, אם משה יודע שהוא חוזר עוד 41 יום, למה הוא אומר להם שהוא חוזר עוד 40 יום? הוא רוצה לבלבל אותם. או, רגע, זאת אומרת שהיה פה עניין, השטן, הקדוש ברוך הוא נותן לשטן להראות להם שמשה מת כשמשה חי. היה פה איזשהו מערב. אז כתוב בחסידות שהקדוש ברוך הוא גלגל עליהם את הכישלון הזה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל על אנשים כישלון, למה? כי הוא רוצה לנענע אותנו. כשלאדם הכל הולך בקלות, אז אתה נהיה אדיש. אז גמרנו, אז אני בא בבוקר, לובש תפילין, הולך לעבודה, חוזר. כשפתאום קורה איזה כישלון, אתה מתחיל להתגעגע. אתה מתחיל להפעיל מתוכך עוצמות. אז דווקא ברגע הזה, שהקדוש ברוך הוא בונה איתנו את הקשר, מתן תורה, משכן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יבוא ככה בסוטול. יאללה, יצאנו ממצרים, בונים משכן, יש מן, יש לחם, הכל קל. לא. הוא רוצה לבדוק אותנו, הוא רוצה לנענע אותנו, הוא רוצה שניתן את עצמנו. מתי נותנים את עצמנו? אחרי מריבה אתה נותן את עצמך. אחרי שפעם אחת רבים, וזה קשה ואתה צריך להתעורר, אתה מזדעזע ונותן את עצמך. אז דווקא ברגע הזה, הקדוש ברוך הוא מגלגל עליהם את חטא העגל, כדי להפוך אותם לבעלי תשובה. שלא יהיו רק צדיקים, שיתחילו לעבוד אותו באמת עם לב, עם פנימיות, עם מחשבה. איפה אני? למי אני שייך? מה יקר לי? מה לא יקר לי? למה אני מוכן לוותר? כל המחשבות האלה שבעל תשובה חי אותם כל היום, הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את האלמנט הזה לקשר בינינו. אז זה האלמנט הראשון. כתוב בחסידות, הקדוש ברוך הוא גלגל עליהם, זה לא רק של החסידות, רק שכתוב בגמרא. הקדוש ברוך הוא גלגל עליהם את חטא העגל, למה? כדי להכניס להם את האלמנט של בעלי תשובה. שיהיה בקשר עומק. אתה תילחם, הם ילחמו על הקשר איתו, הוא יהיה חשוב להם, הם יבדקו בתוך עצמם כמה הם מחוברים אליו. והדבר השני והיותר חשוב, וזה הנקודה העיקרית של השיעור, ואני לפני שאני אומר את זה, רוצה לספר עוד סיפור. שמעתי מהשליח של חב"ד בתאילנד, מהרב וילהלם, סיפור מאוד יפה. הוא סיפר, הרב נחמיה, הוא סיפר סיפור מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד חשוב גם. הוא אומר שאצלו בבניין, לא הייתי אף פעם בבנקוק, אבל ככה הוא סיפר, יש לו כמה מניינים. יש לו את המניין של הישראלים, שבאים כל החבר'ה עם הגופיות ומתפללים. אבל לפעמים גם באים אנשים חרדים, ממאה שערים להתפלל, משגיחי כשרות במפעלים. והוא מאוד מתבייש שהדוסים רואים את החבר'ה שעובד איתם. הוא מכניס אנשים כאלה, לא לבושים ולא זה, מתפללים, וזה נראה לו טוב, והם יבואו לבני ברק ויספרו מה חב"ד עושה, זה עלול לראות לו טוב. אז מה שהוא עשה, שתמיד לחרדים הוא עושה מניין בפני עצמו, ואת החבר'ה האלה, הישראלים, הוא עושה להם מניין לבד, שלא יחסו ולא יגידו ולא זה. פעם אחת לא היו אמורים, לתקופה שלא היו אמורים להיות משגיחי כשרות, והוא עושה קבלת שבת גדולה עם 500 צעירים, צעירות, כמובן בהפרדה, אבל אתם יודעים, אפשר להגיד אנשים איך להתלבש ומה לכוון ומה זה. ופתאום נופלים עליו שני חבר'ה כאלה ממאה שערים, שואלים אותו איפה יש מניין, והוא נהיה לו רע. וגם היו חבר'ה מחוברים ומקושרים פה בארץ, התפללו איתו את הקבלת שבת, וכל האלה שמה. והוא ביום ראשון כבר מחכה לכותרת של היומונים החרדים פה בארץ, והוא אומר, ריבונו של עולם, שאני רק לא אעשה חילול השם. לא היו כותרות. אחרי כמה ימים הוא מקבל מכתב מאחד מהם. אחד מהם כותב לו, תשמע, אני מאחל לעצמי שבנעילה ביום כיפור אני אתרגש כמו שהתרגשתי אצלך במעריב. לראות חבר'ה כאלה שעומדים וצועקים, פה בארץ היית זורקים עליך אבנים. לך דודי לקראת קלה וקידוש וריבונו של עולם ואנחנו אוהבים אותך. אומר, הלוואי שבנעילה אני אתרגש ככה. כתוב בחסידות דבר מאוד מאוד עמוק. למה הקדוש ברוך הוא עשה אולם כזה? למה הוא עושה לנו כשתנות לפעמים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את הרע. הוא רוצה שנלחם עם הרע שבתוכנו ונתקן אותו ונתמודד איתו. אז מגיע חטא העגל, מגיע תקופה של בנייה. נו מה, אתם צדיקים? אני צריך צדיקים? צדיקים יש לי למעלה. בואו נראה איך אתם מתמודדים עם רע. בואו נראה, אני מפיל אתכם בתוך עבודה זרה, בתוך גילוי עריות, ריקודים ומחולות סביב העגל. בואו נראה אם אתם מסוגלים לקום, לבקש סליחה, להגיד לא, אנחנו לא שייכים לזה, אנחנו מתחרטים על זה. הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו רע כדי שנתקן אותו, כדי שנתגבר מעל הרע ונתעלם מעליו. זאת החוויה שבשבילה הוא ברא את העולם, לא בשביל צדיקים. צדיקים יש לו מספיק למעלה. אז דווקא בתפר הזה, שהוא בונה את הקשר עם עם ישראל, משכן, מתן תורה, קריאת ים סוף, הוא מכניס לקשר גם אלמנט של נפילה. לא בטעות, בכוונה, כי זה העיקר. השאלה היא כמה אנחנו מתקנים, כמה אנחנו מביאים את הניצוצות שבתוך החושך, את הניצוצות הרחוקים, זה הסיבה שבשבילה הוא ברא את העולם. אז יש פה תובנה, בואו נקרא כמה מקורות, אבל רק התובנה הזאת, שלפעמים צריך לדעת שכישלון קורה, והכישלון הוא לא פשלה, הכישלון הוא המבחן. זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא בודק, אתם פה כי אבא שלכם היה דתי, או אתם פה כי אתם חוברים. אתם פה כי באמת אכפת לכם, כי אתם באמת קשורים אליי. בואו נקרא א', זה קטע בגמרא, היה לי מאוד חשוב להראות שכזאת פרשנות מפתיעה, זה לא המצאה של החסידות. אז הרמז כתוב בגמרא. הגמרא מדברת על שני חוטאים שלא התאים להם לחטוא. דוד ובת שבע. דוד אמר על עצמו וליבי חלל בקרבי. גם הוא אמר את זה אחר כך. מובן שמראש הוא היה אדם ברמה אחרת לגמרי. אתה חוטא בכזה חטא מכוער. עם כל הסיבוכים סביב זה, ולא ניכנס שם לפשט ולעומק, כן חטא, לא חטא, זה רע מאוד. איך שלא נהפוך את זה? זה נראה רע מאוד. ועם ישראל חוטא בחטא העגל? 40 יום אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי שכל החיים תאהבו אותי כמו שאהבתם אותי בהר סיני. והיה לבבם איתי, לבבם איך ללשון? מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים, הלוואי שתאהבו אותי תמיד כמו בהר סיני. אז הם במצב כזה עושים כזה דבר? אומרת הגמרא, לפעמים מגלגלים על האדם נפילה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס לקשר איתו, קשר של בעל תשובה. לא רק קשר של צדיק שהכל הולך לו, ברגיל, כי אתה יודע, כי פה נולדתי אז פה אני אמות. עבודה זרה ד' ב', לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ולא היו ישראל ראויים לאותו מעשה. לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיבי ליבי חלל בקרבי. אדם שאין לו יצר הרע חוטא בחטאים כאלה מכוערים, שאדם מן השורה לא חוטא בהם. ולא ישראל ראויים לאותו מעשה, דכתיב מי ייתן ועל לבבם זה להיראה אותי כל הימים. אלא למה עשו? שאם חטא יחיד אומרים לו לך אצל יחיד. הקדוש ברוך הוא רצה ליצור מודל של בעל תשובה. אם אדם יחטא בחטאים הכי חמורים, יגידו לו זה בסדר. דוד חטא וחזר, גם אתה יכול לחזור. אם דוד חטא בחטא כל כך מכוער, שמעורב בו גם שפיכות דמים וגם גילוי עריות, ואיך שלא נהפוך את זה, זה נראה רע. יגידו לו, עזוב, דוד חטא וחזר, גם אתה יכול לחזור. שום דבר לא קרה. ואם חטאו ציבור, ואם חטאה קהילה שלמה, יגידו איך הקדוש ברוך הוא יקבל אותנו. יאמרו להם, לכו אצל ציבור. עם ישראל חטא כולו, מהראשון עד הסוף, הקדוש ברוך הוא קיבל אותו. זאת אומרת, הגמרא סוברת שהחטא הזה לא היה צריך לקרות. כי הם היו ברמה כל כך גבוהה, אלא מה? משמיים עשו את זה, כדי ליצור מודל של תשובה. ליצור קשר של תשובה. אומר האדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, והנה במדרש על פסוק נורא עלילה על בני אדם, אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא נורא עלילה, הוא מעולל עלילות. מה הפירוש? מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מעליל עלינו עלילות? זה משפט נורא קשה. הוא אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל עלינו חטא, מפיל עלינו כישלון שלא היינו אמורים ליפול בו. הוא מפיל אותנו לתוכו כדי לעורר בנו את הקשר של התשובה. והנה במדרש על פסוק נורא עלילה על בני אדם, שהשם עושה עלילות על בני האדם, לפעמים גובר הרע ויצר הרע על האדם ויחטא, אף שלא היה בחירה בליבו לזה בתחילה כלל. אומר, אדם יחטא בדבר שלא מתאים לו לחטוא בו, שהוא לא רוצה לחטוא בו, רק מלמעלה הסיתו עליו היצר הרע להביאו לחטא זה. למה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה צדיקים, למה הוא דוחף אותנו להיות בעלי תשובה? שתי מעלות. א', כתוב בזוהר, כי בעל תשובה נותן את עצמו, בעל תשובה עובד את השם עם כל העוצמה, נקרא את זה. במקום שעומדים בעלי תשובה, צדיקים גמורים יכולים לעמוד, מפני שהם עובדים את השם באהבת הלב יתרה ובכוח רב ועצום להתקרב אל המלך. אם אתה נכנס לבית כנסת, ואתה רואה אדם שמחזיק ככה את הסידור, אתה יודע, כזה מבסוט, ואתה רואה יהודי שמתנדנד. מי בעל תשובה? מי נולד דוס? זה שמתפלל ברצינות, כנראה שהוא בעל תשובה. זה שמחזיק את הסידור וחושב על יהופיץ, אז כנראה שהוא אף פעם לא חווה זעזוע רציני. אז אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא מגלגל עלינו להיות בעלי תשובה, למה? כי בעל תשובה עובד את השם עם כל הלב, הוא שילם על זה. אם הוא שילם על זה, אז הוא נלחם על זה. דבר שני, אומר הרבי, מבחינה קבלית, בעל תשובה מביא לקדוש ברוך הוא את הרע הגמור. הוא מתקן את הרע הכי גדול שיש, הוא התגבר על הרע הכי גדול שיש, על התאוות הכי גדולות שיש, וזאת הנחת רוח הכי גדולה שיש לקדוש ברוך הוא. אומר הרבי בליקוטי שיחות, בעצם כל הרעיון הזה לקוח מפה, מליקוטי שיחות חלק ט"ז עמוד 412, בין העילויים בעבודת התשובה על פני עבודת הצדיקים, שדווקא על ידי התשובה ניתן לברר את ניצוצות הקדושה שנפלו בין ג' קליפות הטמאות. אדם ישר הולך, צדיק, יכול לרומם רק את ניצוצות הקדושה שנמצאים בדברי היתר על ידי אכילה ושתייה. ואילו בעל תשובה מעלה גם את הניצוצות שנמצאים בתוך הזדונות. בעל תשובה מביא לקדוש ברוך הוא את המקומות הכי נמוכים בעולם, את התאוות הכי נמוכות בעולם. הוא בעצם מתקן את הכשלים הכי גדולים. וזה הנחת רוח הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא. בשבילה הוא ברא את העולם. זה האינסופיות של הטוב. שהטוב מגיע לכל מקום, אפילו למקומות הכי נמוכים. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה את זה מלכתחילה כך, כדי שנתקן את המקומות האלה ונתעלה לרמה של בעלי תשובה. אני רק רוצה לסיים. מה כל זה אומר בתכלס? מה עבור את המעשי? עבור את המעשי הוא שצריך לנצל את הכישלון. אם קרה ונכשלנו וקרה ונפלנו וכולנו הרי נכשלים וכולנו הרי נופלים, אז יש דרך אחת לבוא ולהגיד, אוקיי, זה קרה לי, אני לא לעניין, אני לא שולט בעצמי, ביי ביי. ויש דרך אחרת לבוא ולהגיד, ואם נעשה את זה יותר לא להיכשל כי היצר הרע יפסיד. לבוא ולהגיד, רגע, נכשלתי אתמול בלילה? אוקיי. עכשיו תראה, היום בבוקר תלו בבית כנסת מודה על שיעור חדש. אין לי כוח ללכת לשיעור הזה, אני לומד מספיק. אבל בגלל מה שהיצר הרע עשה לי אתמול, אני מקבל היום התחזקות חדשה. אני מוסיף משהו. מה קרה? הפכת את הכישלון להצלחה. הפכת את הכישלון להזדמנות. הכישלון שהפיל אותך אתמול, גרם לך בדיעבד את תוספת להתחזקות. אז אין פה שום כישלון, יש פה רק עלייה. ודיברנו על זה פעם, שיעור, ועם זה נסיים. הגמרא אומרת, גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. תשובה היא כל כך גדולה, שאם אני עברתי עבירה, בזדון, במזיד, ביודעין, אבל חזרתי עליה בתשובה ביום כיפור, היא הופכת לי לזכות. אני עוד מקבל עליה שכר. אני אסביר מה הפירוש. יבוא אדם למעלה, יגידו לו, אתה הולך לגן עדן. ויגיד, איך אני גן עדן? מה אני קשור עם גן עדן? יגידו לו, תשמע, אתה זוכר שפעם חזרת הביתה בלילה? היית מת מרעב, ולא היה בבית מה לאכול. ירדת למטה לשואר, מה קנית? לא בדקת, כשר, לא כשר, אכלת. אחר כך התחרטת על זה, איך זה קרה לי וזה, חזרת על זה בתשובה, 101 פעמים, ברוך השם, בגלל השוארמה, אתה הולך לגן עדן. מה ההיגיון? איך שוארמה טריפה תביא אותך לגן עדן? זה מה שכתוב פה. גדולה תשובה של זדונות, נשים לו כזכויות. אז הרבי הסביר, שבחלק י"ז שיחה שלמה, והרבי אמר וורט עצום. האדם הזה, בגלל החטא, הוא קיבל החלטה טובה. בגלל החטא הוא אמר, רגע, אתמול, בגלל השוארמה, אני עכשיו מקבל החלטה טובה שלא רציתי לקבל אותה עד היום, שלא לי כוחות לקבל אותה. אז מה קרה? הנפילה הפכה לעלייה, הנפילה הפכה להזדמנות, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל על הסוף. הוא נותן לנו שכר, כאילו מלכתחילה זה היה הזכות. גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות, הוא נותן לנו את זה כאילו מלכתחילה זה רק היה זכות ולא היה זדון. אז זה כל הרעיון של הסיפור. לכולנו קוראים כישלונות, לפעמים זה אפילו מגולגל מלמעלה, בשביל מה? לא בשביל שנשבר, אלא להפך, בשביל שנשתמש בזה כמנוף להתחזקות, שלהתעורר, כמנוף להתעוררות חדשה. ואני אסיים, ואמרת לי להתעורר. מספרים על אחד הצדיקים, פעם ראיתי זה על המגידים עזריש, פעם זה סתם כתוב על צדיק, שיושב פעם בבית ולומד, יש לו ילד בן 5, והילד בן 5 נכנס ובוכה. שאל אותו הצדיק הזה, תגיד לי למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני בוכה בגלל החברים שלי. שיחקנו מחבואים, ואני מצאתי מחבוא על העץ למעלה. הם חיפשו אותי 5 דקות, כי דרכם של ילדים התייאשו, ועזבו אותי, יכלו לשחק תופסת, ואני יושב למעלה, מחכה שיתפסו אותי, ושכחו ממני. הוא מסיים, הוא רואה את האבא שלו, את הרבי, מצטרף אליו בבכי. הוא אומר, זה גם מה שהקדוש ברוך הוא בוכה. הוא עושה לנו, הוא מתחבא לנו, כדי שנחפש אותו. ואנחנו אומרים, אתה מתחבא לנו, אז כנראה שאתה לא רוצה בנו, ואנחנו עוזבים אותו. זה בדיוק להפך. הכישלון הוא לא הפשלה, הכישלון קורה מלכתחילה, כדי שנשתמש בו כמנוף להתחזקות ועלייה.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.